ברוכים הבאים לחלקו השני של פרק 9 של אוסקוט, האסקט, פודקאסט של נועם בנט. אני חוקר עצמאי בתחום הקריקטורות במזרח התיכון, בעל פינה בערוצי טלוויזיה ומעביר הצעות בתחום. חיברתי וערכתי במשך למעלה מעשור ספרי לימודים בתחום המזרח התיכון וחותב מדי יום מה קרה היום במזרח התיכון. בפרק זה, שבשל אורכו ועומקו חולק לשני חלקים, אני מארח את דוקטור מרדכי קדר, חוקר במרכז בגין צדת למחקרים אסטרטגיים. בפרק זה נציין 25 שנים לרשת התקשורת הקטרית אל ג'זירה, שזכיתי גם אני להיות מצוטט שם בעבר, וכמובן על התקשורת הערבית כולה. ולא לשכוח, לשתף את הפרק הזה ופרקים אחרים, כדי שאחרים יצטרפו אל קהילת המאזינים הגדלה. פתיח ומתחילים. עכשיו אני רוצה לשים בצד רגע את העניין של האביב הערבי, ולנסות אולי קצת להבין מה זה אל-ג'זירה בהקשר הלא פוליטי. האם אל-ג'זירה הוא רק פוליטיקה? כי זכור לי שהשייח יוסוף אל-קרדאווי יש לו תוכנית דת, האם יש דברים נוספים? האם יש טלנובלות נגיד, מותר?
דבר ראשון, התוכנית של קרדאווי על שרי ואל-חיית, שהוא שידר, כל עוד הוא יכולה לשדר, זו תוכנית, הייתה תוכנית פוליטית ממדרגה ראשונה. נכון, כשהיה חאג' הוא התייחס לחאג', כשהיה רמדאן הוא התייחס לצום, בכל דבר מיני. זו הייתה תוכנית פוליטית לחלוטין. אתן לך דוגמה, כשפרצה אינתיפאדה השנייה אצלנו, בשלהי 2000, אל-ג'זירה כבר הייתה באוויר, ואני עקבתי אחרי מה שהיא עושה עם האינתיפאדה הזאת. יום אחד האזנתי לתוכנית שרי אבל חיית. התוכנית הזאת, תוכנית שבהתחלה קרדאו, זה שעה שלמה, שקרדאו מתחיל 30-40 דקות של דיבור, שהוא מדבר על נושא מסוים, ואז פותחים את הקווים, ואנשים מצלצלים לאולפן, מציגים את עצמם כמי שמציגים, ושואלים שאלה, והוא עונה מיד.
מעין שוט.
כן, שאלות ותשובות. מצלצלת אישה מסוריה, נדמה לי אותה מחלב, והיא אומרת, תשמע, אני רואה לילה נהרן, כן, יומם ולילה, אני רואה מה שקורה בפלסטין, למסכנים הפלסטינים באינטיפאדה הזאת והכל, ואני ככה, אני לא יכולה ללכת למלחמה, יש לי 7 ילדים, אני לא יכולה לצאת לג'יהאד, להחרים סחורות ישראליות במסגרת הג'יהאד הכלכלי, כי אני, אין פה בסוריה אין סחורות ישראליות שאני יכולה להחרים, אני לא יכולה לעשות כלום, מה אני יכולה לעשות כדי לעזור לפלסטינים המסכנים בג'יהאד שלהם נגד הציונים? אומר לקרדאווי, כן, גברת נכבדה, מה שאת יכולה לעשות זה תתפללי למען לוחמי הג'יהאד הפלסטינים. ויהיה לך חלק, אללה רואה את זה, אללה שומע את זה. קוראים לזה ג'יהאד אל-סלאט, ג'יהאד התפילה. נכון, אללה יודע שאת עם הילדים, ואללה יודע הכל, ואללה יודע שאין לך אפשרות כלכלית, הכל טוב. תתפללי למען לוחמי הג'יהאד הפלסטינים, ואללה ייתן לך את שכרך. זאת אומרת, גם לך יהיה חלק בג'יהאד שלהם, אם תתפללי. נועם, זה לא פוליטי זה?
אז אני חוזר על השאלה.
יש שאלה גדולה, האם הפוליטיקה, תראה, יש שאלה גדולה, האם אפשר בכלל באסלאם להפריד את הדתי מהפוליטי? זו שאלה אחרת, ואני חושב שאי אפשר להפריד. כי הכל באסלאם כולל את הכל, גם את הפוליטיקה וגם הכלכלה וגם המלחמות, וגם הכל כלול באסלאם. זה לא אסלאם בצד אחד, מדעי הרוח, והכלכלה במדעי החבר'ה. זה לא כך, אין דבר כזה באסלאם. ולכן, כך צריך להבין. לכן, הכל היה שם פוליטי. בוודאי, בוודאי, התוכנית הדגל של אל-ג'זירה לתיג'אל מועקס, שגם שם היה לי, לא יודע אם כבוד, אבל הזכות להשתתף ולהגן על ישראל בנושא הזה. בכל מקרה, אל-ג'זירה תחנה פוליטית עד אוזניה, ואפילו מעבר לאוזניה. כל מי שלא מבין את זה, אז שיעשה שיעורי בית, ושילמד ערבית.
אז כמובן, השיחת טלפון הראשונה ביני לבינך, הייתה אי אז ב-2007, הדגשת בפני את הוראת הערבית, ובכל הזדמנות אפשר להזכיר לכולם, שללמוד ערבית זה חשוב.
אגב, כן. עוד דבר חשוב להזכיר, שאל-ג'זירה כן. זה לא רק התחנה, שאנחנו מתייחסים אליה, תחנת החדשות. אל-ג'זירה יש לה כ-10 תחנות טלוויזיה. כ-10 תחנות. יש להם אל-ג'זירה קליפ, אל-ג'זירה היסטוריה, אל-ג'זירה באנגלית, אל-ג'זירה לילדים. זה אימפריה כלכלית, הרבה יותר מאשר אותה תחנה ששנו מדברים עליה, אבל לא הרבה קריירס, זאת אומרת, חברות ספקי טלוויזיה, מביאים את אל-ג'זירה האחרים, כי לא כך מעניין ספורט של אל-ג'זירה, יש אחרים. אבל את אל-ג'זירה הפוליטית, שיש הרבה מאוד התעניינות בתחנה הזאת, מסופקת על ידי הרבה מאוד ספקי טלוויזיה, גם בעיקר באירופה, בגלל ההגירה הערבית לאירופה.
אבל אל-ג'זירה היא בעצם, אמרנו, רשת טלוויזיה פוליטית בעיקרה. האם אני אוכל למצוא שם תוכניות רמדאן מיוחדות כאלה, טלנובלות? האם אני אראה שם בחורה בלי שיער? האם אני אראה שם בחורה לא מחוג'בת, בלי חיג'אב?
לא, ודאי. רוב השדרניות שלהם הם בלי חיג'אב. תראה, יש שם אפילו אחת שהתחילה בלי חיג'אב ומסיימת עם חיג'אב, חדיג'ה בן גנה. Mm-hmm. היא בחורה שהיא גדלה בבית חילוני לחלוטין מאלג'יריה דרך אגב, שאבא שלה שלח אותה לפני הנישואים לפריז ללמוד תקשורת. תחשוב, לשלוח בחורה לפריז לא נשואה, לכל אחד ברור מה קורה שם, בעיקר באוניברסיטה, אוקיי? עד דכך המשפחה שלה הייתה משפחה חילונית, וגם היא הייתה חילונית לחלוטין, הייתה מעשנת. בנות מוסלמיות דתיות לא מעשנות כמעט. והיא גם מעשנת, גם הקול שלה, שומעים עליו, יש לה קול נמוך ועווה, ברור שהיא מעשנת, לכל מי ששומע. והיא שמה למדה תקשורת, והיא גם התקבלה לג'זירה, הייתה מופיעה עם שיער חשוף, עד שיום אחד התקרבה מאוד לקרדאוי. בגלל האולפן, כן? הם נפגשו באולפן.
שיחות עם קפה ככה.
כן, ותראה, בתוכנית שלו, שריהו על חיית, המראיין הקבוע, קראו לו, אם אני זוכר נכון, אחמד מנסור. אני מקווה שאני זוכר את השם שלו. הוא בחור גם כן מאחים המוסלמים, והוא היה מדבר עם קרדאוי, ממש כמו, כן, חבר אל חבר. כמובן שאחמד מנסור היה יותר צעיר ממנו והכל. ואז המראיין, הייתה לו תאונת דרכים, והוא נהרג, ובינתיים, לאורך הזמן, חדיג'ה בן קנה התקרבה לקרדאוי, והיא חזרה לחיג'אב. וכשהוא נהרג, שאלו אותו את קרדאוי, מי אתה רוצה שעכשיו ינחה אותך? זאת אומרת חדיג'ה. חדיג'ה. למה? כי בשבילו, בחורה שחוזרת אל החיג'אב, בשבילו היא האידיאל האיסלאמי, של בחורה שחוזרת אליהם. עכשיו, כאן צריך גם לתת משהו אישי. לקרדאוי יש שתי בנות או שלוש בנות, לא זוכר, אבל רק בנות, והן לא מוחג'בת. הבנות שלו, הם, אגב, הן משכילות מאוד, הן נדמה לי גרות בארצות הברית, דוקטוריות, משכילות מאוד, אבל לא מוחג'בת. ויום אחד גם שאלו אותו לדבר הזה, והוא אמר, תשמעו, הן בנות גדולות, עושות מה שהן חושבות, וזה בסדר. אני סומך עליהן שהן עושות את מה שצריך, ולא עושות מה שלא צריך. הוא קיבל את זה, לא הייתה לו ברירה, כבר, כן, נשים מבוגרות. אבל ברגע שחדיג'ה חזרה בתשובה וחזרה אל החיג'אב, או התחילה ללכת עם חיג'אב, בשבילו זה היה אידיאל. כי אל תשכח שתנועת האחים המוסלמים, גם בארץ אגב, זו תנועה שרובה היא אנשים שהם חוזרים בתשובה, אנשים שראו הכל, עשו הכל וחזרו בתשובה. לכן למשל, בתנועה האסלאמית בארץ, הם הוציאו, התנועה של שחרד, בפלג הצפוני, יש להם עיתון נשים שנקרא אישרקה, זריחה. גיליון הראשון, הם הקדישו אותו לזמרת מצריה ששמה סברין, שגם היא, אתה יודע, כזמרת ראתה הכל, עשתה הכל, כבוהמה, וחזרה בתשובה, היא הפכה להיות דאיה, זאת אומרת, תועמלנית של האסלאם, מחזירה בתשובה אחרים, לדמות שלה, כן, לאישה הזאת, לסברין, התנועה האסלאמית בארץ, כן, הפלג הצפוני של שחרד, הקדיש את הגיליון הראשון של אישרקה, של עיתון הנשים, של התנועה האסלאמית. עד כך האחים המוסלמים הם צמודים, הם בעצם רובם הגדול, הם אנשים שעברו תהליך של חילון על ידי המדינות, פה בארץ זה על ידי מדינת ישראל, וחזרו בתשובה, חזרו אל האסלאם, ולכן זו תנועה של, שהיא אנטי-ממסדית, כי הממסד הוא אנטי-אסלאמי, ולכן קטר, ברגע שהיא תומכת באחים המוסלמים, באמצעות הכסף ובאמצעות אל-ג'זירה, היא שמה את עצמה כאויבת של סעודיה. נועם, עד היום לא דרכה על אדמת סעודיה רגלו של איש אל ג'זירה עם מיקרופון של אל ג'זירה.
אבל האמיר הקטרי כן.
הוא מגיע במסגרת עניינים פוליטיים. אבל אל ג'זירה...
אבל אל ג'זירה זה פוליטיקה. אתה אמרת.
אתה צודק. תשאל את הסעודים, לא מאפשרים לו להגיע.
זה בפודקאסט הבא.
בדיוק. אבל אם למשל סעודי עובר את הגבול והולך לקטר, ומתראים אל ג'זירה, כשהוא חוזר, מחכים לו מי שמחכים, בשביל ללמד אותו את הלקח.
זו אחלה הזדמנות להזכיר, אנחנו הרי מקליטים את זה באוקטובר, ובשניים באוקטובר 2018, איש אחים מוסלמים, שהוא במקורו סעודי, ג'מאל חשוקג'י, לא היה מרוצה מהתהליכים של האיש החזק היום בסעודיה, מוחמד בן סלמן, גר בארצות הברית, רצה ככה להתגרש ולהתחתן עם אשתו הנוספת, ובעצם הוא מוצא את מותו בשניים באוקטובר 2018, ואחד השיחות שלי עם חבר טוב בשם אריה, מקווה שהוא לא כועס שאני אומר את השם שלו כרגע, ואם כן אני אחתוך את זה, אז אני אגיד גם, חבר טוב אמר לי שעצבן אותו מאוד, למה לא רק אומרים שהוא עיתונאי, ולא אומרים עיתונאי איש הכי מוסלמים, שזה כמובן ממש מתחבר למה שאמרת, כלומר זה לא שסתם חוסל איזה עיתונאי, חוסל מישהו שדיבר נגד הממלכה, חוסל מישהו שהוא באמת באוריינטציה
מישהו שהוא חצה את הקווים.
כן.
מישהו חצה את הקווים.
מורטידון בעצם.
כן. ולכן, תראה, אני גם הקדשתי מאמר או שניים, לאיבה הגדולה בין סעודיה והאחים המוסלמים, זה נמצא בקובץ המאמרים שלי במקור ראשון, אתה יכול למצוא את זה באינטרנט.
אז אני רק אגיד שגם על הביקור שלך המפורסם בג'זירה 2008, וגם על המאמרים שלך במקור ראשון,
זה לא היה שם, זה היה בארץ.
כן, כן, אני יודע, אני יודע.
לא ביקור.
אז אני אגיד,
רעיון.
אז אני אגיד שוב, גם הרעיון שלך בג'זירה שהזכרנו 2008, וגם המאמרים שהזכרת עכשיו, אני אוסיף בגוף של הפודקאסט, כדי שאם מי שירצה יוכל לצפות או לקרוא. אני כן ככה חושב כרגע, שאל-ג'זירה הופכת להיות שם דבר, כוח אדיר, הזרוע שאתה מתאר, של האמיר או האמירים הקטרים. יש תגובה, נכון? יש את אל-ארביה, ויש כמובן עוד, ערוצים חדשים, אבל הם לא מתקרבים לכוח של ג'זירה, ככה תעשה לנו קצת סדר בעניין הזה.
היום התמונה קצת שונה, בעיקר בגלל דאש. דאש הרי היה הכוכב שביט של העולם האסלאמי בין 2014 ל-2018, והרבה הרבה מאוד בעולם הערבי והאסלאמי האשימו את אל-ג'זירה ביצירת דאש, יצירת האווירה, יצירת הסיטואציה, הקונסטלציה, שאפשרה ליצור כמו דאש להתגבש ולקרות לאירוע הזה. ואז בעקבות מה שהבינו שאל-ג'זירה בעצם הביאה באמצעות האביב הערבי וכל ההידרדרות שלו וההסתה והאסלאמיזם שהיא דחפה והכל, היא בעצם במודע או לא במודע גרמה לעלייתו של דאש, הרבה אנשים עזבו את אל-ג'זירה.
אז אני אשאל אותך את זה ככה, אנחנו ראינו שאל-ג'זירה לכלכו בשנות ה-90, אחרי זה הסי מגיע באביב הערבי, שבעצם נפלו משטרים בגלל דברים של ג'זירה, דיווחו מהשטח בנפח מאוד גדול, ואז אנחנו מתקדמים עוד יותר ורואים איך דאש למפרע בעצם התפתחה בזכות הזרעים של ג'זירה. אם ככה, איך המדינות הערביות כיום מתייחסות לג'זירה, בטח משנת 2014 אל תוך היום?
זה לא ככה המדינות, המדינות תמיד שנו את אל-ג'זירה. איך הציבור? מרגיש. Mm-hmm. אז נכון, יש כאלה שעזבו את אל-ג'זירה ועברו לאחרים, וממש לא מוכנים אפילו להסתכן על אל-ג'זירה. יש הרבה כאלו. אבל יש הרבה כאלו מהם שקוראים לאל-ג'זירה אל-חנזירה, קנת אל-חנזירה, ערוץ החזירה. כי בערבית, מה לעשות? ג'זירה, חנזירה, זה חרוז. ולכן יש הרבה מאוד שקוראים לזה, ואם תעשו גוגל, קנת אל-חנזירה, תמצאו שיש הרבה מאוד דפי אינטרנט שמכילים את הכינוי הזה, ולכולם ברור למי מתייחסים.
ככה גם אגב בעולם הקריקטורות, בתקופה של המריבה של קטר ומדינות ערב, אז יש לא מעט קריקטורות נגד ערוץ אל-ג'זירה, שממש משתמשים בכינוי שאתה מציין.
הרבה אנשים עזבו את אל-ג'זירה, כי הבינו לאן זה הוביל, ועברו לכל מיני אחרים שבהתחלה לא הגיעו לקרסוליה של אל-ג'זירה, כמו אל-ערבייה, ותראה, אל-ערבייה גם יסדו, אל-ערבייה זה סעודי, הם יסדו ערוץ טלוויזיה חדש שנקרא אל-חדס, ואל-חדס הוא נגזרת של אל-ערבייה, כמו אני יודע מה בזמנו היה, יש הארץ כעיתון, והיה עיתון אחר, חדשות, שהוא מבית הארץ.
כן.
אם אתה זוכר, חדשות היה שייך להארץ.
כן.
עיתון שייך להארץ. אותו דבר, אל-ערבייה יש להם ערוץ שהוא שייך להם, שנקרא אל-חדס. ואל-חדס לא מביא תוכניות, מביא רק כל הזמן, רק חדשות, רק חדשות, כל הזמן רק חדשות. אז בכל רגע שאתה מדליק את אל-חדס, אתה מקבל את החדשות של עכשיו. כל רבע שעה הם מתחילים מהדורה מחדש. והכל בצבע והכל וכל. אז החדשות הם על תימן, על לבנון היום וכל הדברים הללו. כך שהם מתחרים קצת באל-ג'זירה בנושא הזה. יש לך אל-מנאר של חיזבאללה שעלו עם השנים, גם כן. יש לך את אל-מיידין, נוסד על ידי איש שעבד באל-ג'זירה, ששמו רסן בן ג'דו, שהוא שיעי לבנוני. הוא היה הנציג או הראש המשרד של אל-ג'זירה בלבנון. למרות שהוא אישי בסדר, אבל הוא התעצבן על אל-ג'זירה, על כך שאל-ג'זירה לא דיווחו מספיק על האביב הערבי שהיה בבחריין. כי בחריין, אם אתה זוכר, מה שקרה הוא ב-2012, כששם היה בלגן, בעיקר בכיכר הפנינה, הלועלועה, במרכז העיר מנאמה, בירת בחריין.
בירה.
היה שם הפגנה גדולה שהתנחלה במקום באוהלים והכל. סעודיה שלחה כוח, בערך גדוד של חיילים, בגשר שמחבר את סעודיה עם בחריין, שזה 28 קילומטר, גשר פהד, והגיע לשם ופיזרה את האנשים הביתה, וזה עלה בחייו כמדומני של איש אחד. איש אחד שנהרג, ואל-ג'זירה הצניעה את האירועים בבחריין, בגלל שסעודיה כנראה אמרה לקטר, אם אתם תשחירו אותנו על מה שאנחנו עושים בבחריין, זה הסוף שלכם, אנחנו מסלקים את אל-תאני מקטר. צבאית, אנחנו נלך לקטר ואנחנו נעיף אתכם לעזאזל. זה כנראה היה האיום הסעודי כנגד קטר. אז קטר הצניעה או נכנעה לתכתיב הסעודי, ולא דיווחה בראש המהדורות את מה שסעודיה עושה בבחריין. רסם בן ג'אדו, השיעי, והרי אלה שדוקעו בבחריין הם שיעים, כי רוב האוכלוסייה בבחריין היא שיעית, רסם בן ג'אדו מאוד כעס על הדיווח הלקוי, לדעתו על כל פנים, של אל-ג'זירה לאירועים שהיו בבחריין, והוא פרש מאל-ג'זירה, והקים את ערוץ אל-מיידין, כערוץ מתחרה. היום הרבה מאוד, ערוץ אל-מיידין קשור לחיזבאללה, קשור לאיראן, כמובן, ואולי אפילו, אני לא הייתי אפילו מתפלא אם קטר, מממנת באופן עקיף גם את אל-מיידין. זאת אומרת, גם את אל-ג'זירה וגם את אל-מיידין שבעצם נוגסת. כי בשביל קטר, אם קטר אכן תומכת באל-מיידין, אז זה בעצם כמו שאל-ערבייה תומכת, או סעודיה תומכת באל-ערבייה ובאל-חדס.
זה מזכיר לי כשהייתי בבר אילן, בתואר הראשון, היו שני פלאפלים, שני שוואמות, ליד הרומא, והיה ויכוח ביני לבין חבר, האם זה שני מתחרים, או שזה שני בעלים ששמים תבלינים אחרים, כדי שתגיד, בוא נזל אותה אימא, ואה, יש פה שוואמה אחרת, אותו רעיון.
בדיוק. זה מה שאנשים עושים. עכשיו... עושים את חנות אחת, גם בשוק רואים את זה. חנות אחת, וחנות שמתחרה בה, אבל שניהם שייכים לאותו בן אדם. אתה לא תקנה פה, תקנה אצלו שם.
זה כמו הבדיחה על שני הקבצנים, ההוא עם הצלב, כן.
בדיוק.
עכשיו, אנחנו יודעים שבחמישה ביוני 2017, מכריזה הרביעייה, ארבעת המדינות הערביות, מצרים, בחריין, האמירויות וסעודיה, שמחרימות את קטר, דיברנו על זה כבר מקודם. הדבר הזה מחזיק 3.5 שנים בדיוק, עד 5 בינואר 2021. עכשיו, אני כידוע עוקב אחרי הקריקטורות בעולם הערבי, וכן ראיתי באמת איבה מאוד גדולה, בוודאי בהתחלה, או כל פעם שהיה איזה אירוע מיוחד, בעיקר סעודיה ומצרים אל מול קטר, קטר מתארת את עצמה כחזקה גדולה והכל, המצרים או הסעודים מתארים את קטר כשיגעון גדלות, כאילו אתם שמים לב מה הגודל שלכן ועד הגודל שלנו, ועוד ועוד ועוד. ולכאורה בינואר כן הייתה ירידה והתלהבות מזה שיש שלום. אבל כאחד שמתוקב אחרי ג'זירה והתקשורת והכל, אנחנו כבר חצי שנה, יותר מחצי שנה כבר, עם הפשרת היחסים. אנחנו יודעים שהאמיר הקטרי ביקר בסעודיה. האם באמת יש שינוי ביחס של ג'זירה כלפי ארבע המדינות האלה? או שפחות או יותר אותו דבר, וירדו את, הורידו את האיבה מ9-7.
יכול להיות. תראה, אני לא יושב כל הזמן ועוקב
אחרי
ג'זירה. אבל אל תשכח שבשנה האחרונה, לפחות, לא יותר, יש כמה דברים מאוד מאוד מדהיגים בעולם הערבי, גם את אל-ג'זירה, שבעצם קצת, מה שנקרא, עלו לרדאר. דבר ראשון, הסכמי אברהם. הסכמי אברהם זה דבר שהסיק מאוד את אל-ג'זירה, וכמובן בהיבט השלילי, כי קטר הייתה נגד הדבר הזה. אז זה ככה כיסה קצת. דבר שני, מה שקורה בעיראק, הבלגן הפנימי שקורה בעיראק, אבל הכי חשוב זה מה שקורה בתימן.
למה תימן ועיראק מעסיקים את אל-ג'זירה?
בגלל איראן. כי הרי איראן מעורבת גם בעיראק וגם בתימן, וגם אגב בסוריה, וגם בלבנון, וקטר הרי נמצאת במיטה אחת יחד עם האיראנים, בגלל הגז, גם איראן, אל תשכח, איראן היא המדינה שסיפקה לקטר את כל המוצרים שלא יכלו להביא בגלל המצור.
בשלוש שנים וחצי האלה.
כן, איראן נכנסה מיד לתת...
איראן וטורקיה באו לעזור.
תראה, יום אחד היה דיווח באלג'זירה, שבגלל הנבלות הללו שעשו עלינו מצור, אזל מלאי הפורמולה לתינוקות, מטרנה, כן? אבל מיד ראית פורמולה איראנית.
מה שנקרא, באתי לעזרת חבר, אז אתה בעצם אומר...
תוך יום, תוך יום הם קיבלו כנראה בטיסה כמות של פורמולה לתינוקות, תוצרת איראן. מה, ניתן לתינוקות הקטרים למות בצמא וברעב? כי הרי מה, תיתן לילד שיונק שאין לאמא חלב, תיתן לו גזר? קולורבי? מה תיתן לו? אוקיי? אז מיד איראן נכנסה לעניין ושלחה פורמולה לתינוקות. אוקיי? אז הנה לך, כשאיראן עוזרת כל כך, אז אל-ג'זירה בוודאי תתמוך בחברים של איראן, הלא הם החות'ים בתימן, וכל מיני אחרים.
אז ברור לנו, ואת זה אנחנו יודעים לא רק מהפרקים שאנחנו שומעים פה, שבמזרח התיכון אין שום דבר שהוא שחור ולבן. כן, אתה יכול להיות גם אויב של מישהו וגם אוהב של מישהו באותה נשימה. לא כל המדינות, אבל בחלקן. אתה יכול באמת לשתף פעולה עם מדינה וגם לגעור בה, אבל האם באמת בשנה האחרונה, בגלל מה שנקרא הסכמי אברהם, הנורמליזציה של ישראל עם האמירויות, בחרן, מרוקו וקצת סודן, האם באמת קטר האופי שלה השתנה, או באמת משהו השתנה, או השידורים באלג'זירה בנושא השתנו?
האופי לא השתנה. מה שיכול להשתנות, זה החומרה, או עד כמה אתה מחצין את הדברים. והם יודעים יפה מאוד איך להתאים את עצמם למה שהעולם אוהב לשמוע. תן לך דוגמה נורא פשוט, או עניין מאוד פשוט. הם הרי למדינה, וכערוץ תקשורת שמאוד תומך באחים המוסלמים, היית מצפה שהם יהיו מאוד מאוד נגד האמריקאים. באופן ברור, קבוע, כמו שהם נגד הישראלי. מה מתברר? שהאמריקאים הם קצת יותר רגועים. למה? כמה סיבות. דבר ראשון, קטר מערכת...
את הבסיס הגדול ביותר.
את הבסיס האמריקאי הכי גדול במפרץ, אודייד זה נקרא. בסיס אווירי. אז נכון שאמריקאים הבטיחו להם שהם לא ישתמשו בבסיס הזה לפעולות נגד איראן. טוב. אבל הם... האמריקאים לא באו לשם בשביל לצוד ציפורים, אלא בשביל לחם כנגד כל מיני אויבי אמריקה. ואויבי אמריקה לפעמים אסלאמיסטים שקטר אולי תקן תומכת בהם. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שנקרא, אז גם וגם, אז הם גם, גם מביאים את הבסיס האמריקאי, אבל הם גם מממנים ומשרתים את אויבי אמריקה. זה דבר ראשון. דבר שני, כשב-2003 האמריקאים פלשו לעיראק, מקווייט, במסגרת מלחמת המפרץ השנייה, מה שנקרא, באלג'זירה הם שידרו איך אנשים קוראים לעיראקים לשחוט אמריקאים, לשחוט את החיילים האמריקאים, להתנפל על הטנקים, לעלות על הטנקים ולשחוט את האנשים. שר ההגנה האמריקאי שמע את זה, אמר להפציץ את אלג'זירה. להפציץ אותם, אם הם קוראים לשחוט אותנו, מה? אבל הוא שכח שהמטוסים שאמורים להפציץ את אלג'זירה ממריאים מקטר, משדה תעופה שנמצא כמה קילומטרים מאלג'זירה.
אז מה קרה?
אתה יכול להמריא מקטר ולהפציץ את קטר. הוא לא קישר בין שני הדברים. אז אמרו לו, אי אפשר, זה קטר, זה אנחנו בקטר. אז הוא הבין שהוא אמר משהו שהוא לא יכול להתבצע. אוקיי, אבל עד דכך, אל-ג'זירה הרגיז את האמריקאים באותם ימים, כשהם אפילו קראו לאיראקים לשחוט אמריקאים.
באיזה שנה זה? רק שנהיה על
אותו? 2003.
2003, כן. במלחמה השלישית או השנייה, תלוי כמה אתה סופר
תלוי, בעצם. תלוי מאיפה אתה מתחיל, כן.
בדיוק. עכשיו, ממש לקראת סיום, אני אשאל ככה על דבר אקטואלי של ימים אלה, וזה באמת, כמו שאמרנו, אנחנו שנה להסכמי אברהם, אנחנו רואים התקרבות שמצד אחד של טורקיה למצרים, קצת מתחנפים אליהם, אנחנו רואים התקרבות של סעודיה והאמירויות לאיראן, מאיפה זה מגיע, וכתמיד, האם זה, אנחנו רואים את זה גם בתקשורת, את ההתקרבות הזאת, או שזה רק בחדרי חדרים ויש פה איזה סקופים.
לא. תראה, לדעתי נקודת המפנה היא באותו לילה בין ה-14 ו-15 בספטמבר 2019, לפני שנתיים וקצת, באותו לילה מר ונמהר שאיראן תקפה ללא התראה מוקדמת, מתקנים של ארמקו.
הנפט הסעודי.
סעודיה, והשביתה למשך שבועות ארוכים כמחצית מיכולת ייצוא הנפט הסעודי. פגיעה קשה מאוד, א' בכלכלה הסעודית, אבל פגיעה חמורה יותר בפרסטיג'ה, בכבוד.
ארצות הברית גם לא מגיבה.
ארצות הברית לא הגיבה, ישראל לא הגיבה, אבל החמור יותר, סעודיה לא הגיבה. וסעודיה ידע, כן, מוחמד בן סמאי ידע בדיוק מי עשה לו את זה ולמה. זה אגב לדעתי ההתקפה הזאת גרמה לסעודיה לא להצטרף להסכמי אברהם. כי האיראנים אמרו להם, או הם פחדו מהאיראנים, שהם יעשו להם את זה עוד פעם. זה גם מונע מהם היום. ומה שבעצם דוחף את הסעודים שוב, וגם הכתף הקרה שהם גאולים מארצות הברית, הרי הם מדברים על בגידה, כן, שארצות הברית בגדה בסעודיה, בכך שארצות הברית רוצה לתת, לחזור להסכם הגרעין, להוריד את הסנקציות. כתבתי באיזשהו מקום, כשהסעודי מסתכל לשמיים, הוא רואה את חלקו התחתון של אוטובוס, אחרי שהאמריקאים דחפו אותם מתחת, they pushed them under the bus.
אבל רק נציין שב-2019 הנשיא הוא טראמפ ולא ביידן, רק לטובת ההוגנות. כלומר, המהלך שקורה עכשיו הוא ביידן, אבל החוסר תגובה האמריקאית, כי טראמפ בא ואמר, חייב שאמריקאי, אם ייפגע, אנחנו מיד נעשה משהו, אבל כשבארמקו אין אמריקאי, בגלל זה הוא לא הגיב. אז החוסר תגובה האמריקאית שם היא של טראמפ ולא של ביידן.
גם אל תשכח שלא היו, לא היו פגיעות בנפש. כל כן. הפגיעות היו פגיעות ברכוש. והפגיעות ברכוש, אלה נשיא אמריקאי לגיטימציה לתקוף באיראן מטרות שעלולות להיות שם עבודות, עבודות בנפש. אוקיי, אז לכן, אגב, גם אמריקאים נמנעו מלהגיב כשהפילו להם מטוס לא טייס, מאוד יקר, שהאיראנים הפילו להם. הם לא הגיבו. טוב. תשמע, טראמפ היו לו כוונות טובות, אבל הוא לא עשה את המעשים הנכונים, וזה הבעיה. בכל מקרה, אל ג'זירה, אם נחזור על זה, כמו קטר, יודעת להיות חברה של כולם, גם וגם וגם וגם, גם אתה וגם האויבים שלך. יש לה גם דיבורים עם ישראל, אתה יודע, בקטר היה משרד כלכלי ישראלי, רשמי.
בראשות השר אלי אבידר.
לפני שהוא היה כן,
אדם... לפני שהוא נכנס לפוליטיקה.
כן, לפני שהוא נכנס לפוליטיקה. הוא היה הנציג של ישראל בקטר, והיה שם דגל, דגל ישראל. ובגלל האינטיפאדה השנייה שפרצה, אז הם סגרו את זה. אז היא גם וגם וגם, היא גם תומכת חמאס, וגם מקבלת את ישראל לפחות באותה תקופה. היא גם היא נגד אמריקה, אבל גם מארחים את כן, שדה התעופה הידיד. כך שבסך הכל קטר יודעת לשחק עם כולם, וגם קטר יודעת אבל לקנות אנשים. ולמה אני מתכוון? הילרי קלינטון יום אחד אמרה לגבי האחים המוסלמים, אמרו לה שקר זה ארגון אחים מוסלמים, אז היא אמרה יום אחד משהו כמו Our Qatari friends keep telling us that the Muslim Brotherhood are peaceful organization. החברים הקטרים שלנו אומרים לנו כל הזמן שהאחים המוסלמים זה ארגון שוחר שלום. הילרי קלינטון כנראה לא עשתה את השיעורי בית הראשונים שלה לבדוק את הסמל של האחים המוסלמים, סמל הארגון, יש לו שתי חרבות, כן, במוצלבות, ולא סתם חרבות, חרבות עגולות, שאתה לא יכול לדקור בהן, כי חרב עגולה אתה יכול רק דבר אחד לעשות איתה, להשתמש בה כלהוריד ראש, וזה האחים המוסלמים, זה הסמל של האחים המוסלמים, נועם, זה לא קריקטורה, זה ציור אמיתי, אוקיי? אז הילרי קלינטון אומרת שהאחים המוסלמים זה peaceful organization, אוקיי, מי אומר לה, מאחורי מי מתחבט? קטר. עכשיו, קטר גם קונה אקדמיות, קונה מכוני מחקר, קונה אוניברסיטאות, קונה אנשים, קונה עיתונאים, כי כסף יש להם. והרי קטר התפרסמה עם השחיתויות שהם עשו בנוגע למשחקי הכדורגל.
המונדיאל, הגביע העולם שעומד להיות ב-2022 בקטר.
כן, וזה הוכח שקטר שיחדה את הוועדה שאמורה הייתה להחליט איזה מדינה תארח את המונדיאל. ולכן, עכשיו, עוד דבר, בקטר דברים נוראים ואיומים שקשורים לזכויות אדם, בעיקר הפועלים הזרים ששם בונים את מה שבונים. נורא ואיום, מדינה נורא ואיומה, אבל, אתה יודע, העולם שותק, כי היא משלמת, קונה את האנשים, קונה עיתונאים, קונה אמצעי תקשורת, קונה אקדמיות, קונה אקדמיים, באמצעות הקמת מכוני מחקר, כאלו ואחר. והנה לך, ככה קטר שולטת היום בעולם, באמצעות הכסף, באמצעות ההשפעה, באמצעות העובדה שהעולם לא מבין את מה שמוביל את קטר. אבל כאן צריך לצייר עוד נקודה. בתרבות הערבית, בניגוד לתרבות המערב, יש גם שם, יש תרבות של תיווך. תיווך בין גישור, תיווך בין צדדים שיש בהם מחלוקת. בגישה המערבית, אתה לוקח אדם שיתווך בין שני צדדים, רץ ביניהם כמו שאטל, ומעביר מסמכים, וכשמגיעים לאיזושהי נוסחה אחת, שיכולים להסכים עליה, משלמים לו את דמי תרחה, והוא יוצא מהזירה, והם יושבים ביחד חותמים, וממשיכים את החיים. זה תרבות התיווך בעולם המערבי.
כן.
בעולם הערבי, התיווך נעשה תמיד על ידי אדם חזק, גדול, עם כוח, ששני הצדדים זוחלים אליו, כדי, כל אחד מנסה לגייס אותו לצידו, כדי שהוא יכפה את הפתרון שלו על הצד השני. כל אחד חושב כך. זה תרבות התיווך בעולם הערבי. לכן למשל, מי מתווך בין, מצאת גם על עבד נאסר מתווך בין כל מיני, הוא תיווך למשל בלבנון, בין הפלסטינים, לממשל הלבנוני ב-69, והביא את הסכם קהיר. הוא היה אדם החזק בעולם הערבי אז, ולכן הלכו אליו לצורך תיווך.
הסכם קהיר של אוסלו בית, עם ערפאת ותחתום יקרן.
לא, הסכם קהיר של 1960, זה היה הסדר.
הבנתי.
אני מדבר על גמל עבד נאסר.
אני הבנתי מה אמרת, דיברת על הסכם קהיר של לבנון, אמרתי כדוגמה נוספת שיש לך גם את הסכם קהיר של אוסלו בית, שבעצם מוברק כופה על ערפאת לחתום, אומר לו תחתום יא כלב, שבעצם הוא הדמות החזקה שמארחת את האירוע, אל תעשה לי בושות.
בדיוק, בדיוק, כי אתה עושה, או למשל הסכם מקה בין הפתח וחמאס, שנחתם בינואר 2007, כן, הביא אותם המלך עבדאללה, והוא הכריז על כך שחותמים על ההסכם, עוד לפני שהיה הסכם, כדי ללחוץ עליהם להגיע להסכם, כי אף אחד לא יעז להמרות את פיו, כי הוא אמר, ההסכם ייחתם ביום שישי, אחרי תפילת הצהריים, כשעוד לא היה הסכם בכלל. אז הם מיד נכנסו ללחץ, הגיעו מהר מאוד להסכם, כדי לא לעשות לו בושות, שמגיע יום שישי אחרי תפילת הצהריים ואין הסכם. אוקיי, ככה הוא לחץ עליהם. זה הסכם מקה שבסוף לא קיימו אותו. ולכן אתה תמיד הולך, כשיש לך מחלוקת, אתה הולך לאיש חזק, כדי שהוא יכפה על הצד השני, כן, כל אחד מהצדדים בצד השני, את הפתרון שלו, והוא יעניש את כל מי שלא יעמוד בהסכם. זה תיווך בעולם הערבי. עכשיו, למה אני אספר לך את זה? במשך שנים ארוכות, אני אדבר על לפחות 15 שנה, המתווך הגדול ביותר בעולם הערבי היה אמיר קטר. למה? כי יש לו ביד
הנבוט
הגדול ביותר, הכבד ביותר, המסוכן ביותר, ששמו אל ג'זירה, שהוא באמצעותה יעשה פדיחה לכל מי שלא יעמוד. הוא תיווך בין פתח לחמאס, הוא תיווך בין חיזבאללה לממשלת לבנון, הוא תיווך בין מדינות, הוא תיווך בין כל מי שרק היה, זחלו אליו לתיווך. וזה שזוחלים אליו תיווך, זה אומר שכולם מבינים שהאדם הזה הוא האדם החזק ביותר בזירה, ולכן הולכים אליו לזה. למה? כי הוא חזק בזכות אל-ג'זירה. כי יש לו ביד את הנשק, את הנבוט החזק ביותר, הכבד ביותר, להוריד אותו על הראש של מי שלא יעשה את מה שהוא פסק בתיווך ששלחו אליו. כאן נסיים בדבר אחד. כפי שאמרנו, התחנות הלוויין הערביות, שקמו בשביל להסיט את תשומת לב הערבית מהעושר במערב אל העוני ואל המושחתים שיוצרים את העוני בעולם הערבי, הם הרי משכו את הקהל באמצעות הפדיחות. בערבית ערוצי לוויין קוראים להם פדאיית, כי פדא זה חלל, פדאיית תחנות חלל. אותם אנשים שמבינים שהם חיים בזכות הפדיחות קראו להם עד היום פדאיחיית, כי הריבוי של פדיחה זה פדאיח. אז במקום פדאיית תחנות לוויין, פדאיחיית
תחנות לוויין של פדיחות.
תחנות שבנויות על פדיחות, אוקיי? זה איזשהו ביטוי מזלזל, אבל לדעתי אין אף ערבי שחדל לצרוך את אמצעי התקשורת, רק בגלל הסיפור הזה של איך קוראים להם בפדאיחיית.
אבל לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה. האם הפתרון הוא לפתוח ערוץ שנקרא אל-קיידריה, אם ניקח את השם שלך, או ניקח שם אחר, לפתוח ערוץ בערבית שמוביל אותו מרדכי קידר, ויכול לתת פייט, גם אם לא לאל-ג'זירה, לבוא ולתת את הדעה. הרי אל-ג'זירה אומרת על עצמה שהיא הדעה והדעה האחרת. אבל בעצם, כמו שאמרנו, זה רק סיסמה. אז אני אומר, מתי אתה לוקח על עצמך להקים באמת את הערוץ שייתן את הדעה הישראלית בערבית?
אז ככה, לצערם של משקיעי תחנות הטלוויזיה, היום הצפייה בטלוויזיה הולכת ויורדת, גם בעולם הערבי.
אז באינטרנט.
למה? כי אנשים, מלא אינטרנט, אנשים היום צורכים את הדבר הזה.
סלולרי כמובן.
את הסלולרי. מכאן הם רואים גם את החדשות, אבל הם רואים יותר טיק טוק, ורואים יותר את היוטיוב, ושם נמצא דבר. לכן אגב, לא מעט תחנות טלוויזיה משדרות בלייב סטרימינג ביוטיוב.
נכון, גם אל ג'זירה.
גם אל ג'זירה, וגם ה-BBC בערבית, וגם אל חדת וכולם. למה? כי יש היום בבתים את הסמארט טיווי, שהוא יודע לקלוט יוטיוב, אבל לא אינטרנט רגיל. אלא אם כן אתה מחבר מחשב, הסמארט טיווי הרגיל, זה לא מכשיר אינטרנט רגיל. נכון, הוא עובד דרך האינטרנט והכל, אבל אתה לא יכול למשל לערוץ ולחפש בגוגל, ולהתחיל לקרוא עיתונים באמצעות הטלוויזיה. אלא אם כן אתה עושה את הטלוויזיה כסקרין של המחשב שלך. זה כן.
אז מה הפתרון שלך?
אז מה הם עשו? אז הם הולכים ליוטיוב. היום הפתרון, אם אתה רוצה, הוא הרבה יותר זול מאשר תחנת לוויין. תחנת לוויין זה אופרציה מאוד יקרה. כי אתה צריך בעיקר, ההוצאה הגדולה ביותר, זה לא האולפן ולא המצלמות, אלא זה האפלינק והדאונלינק. הלינק ללוויין, הערוץ שמשדר ללוויין, והערוץ שהלוויין משדר לעולם, ומכסה חלקים שכולם יוכלו לקלוט עם צלחת. אוקיי? זה מה שעולה. זה הרבה מאוד כסף, זה מיליונים בשנה אחת. ולכן אתה צריך פה מדינה או אדם מאוד עשיר. לעומת זאת, אם אתה עושה אולפן באינטרנט ומשדר לטלפון הסלולרי, זה העניין הרבה יותר זול, הרבה יותר זמין, ולכן יש גם הרבה מאוד כאלו, כמו הפודקאסט שלך.
אבל הוא בעברית, בינתיים לפחות.
בסדר, אבל זה הרבה יותר זול מאשר להקים תחנת רדיו, שיאזינו לך ולי ומה שאנחנו רוצים להגיד. לא רק זה, גם באינטרנט יש אפשרות יחזור ולשמוע עוד פעם וכל הדברים, מה שאין ברדיו רגיל. ולכן, אגב, להקים תחנת רדיו זה גם כן די זול, בשביל, כי לקנות משדר זה אולי 100 דולר. משדר FM, שאתה ואתה משדר. הבעיה בתחנת רדיו זה הרגולציה, לא השידור עצמו, אלא לקבל תדר ממשרד התקשורת, לשלם עבורו, ואת כל מה שקשור לפרסומות וכל הדברים הללו, שעם הרגולציה והכל, זה הבעיה. ולא להקים תחנת רדיו זה כלום. עובדה, אם אני עושה את זה באינטרנט, אני פטור מכל הרגולציה, ואני יכול לדבר אל עצמי מה שאני רוצה, כל היום, כל היום, ואנשים ישמעו או לא ישמעו. אוקיי? אז לכן היום האינטרנט פלוס הטלפון הסלולרי, בעצם מייתרים את תחנת הלוויין, או הופכים את תחנת הלוויין יותר ויותר עם הזמן לאובסוליט, לדבר שהוא כבר מיושן. נכון, אנחנו עוד לא שם, אבל כמו שתחנת הלוויין הפכו את ה-VHF וה-UHF ללא קיים, אין היום מי שמשווק מכשירים כאלו, אין היום כמעט טכנאים חוץ מהזקנים שיודעים להתקין בכלל את המערכות הללו של ה-UHF ו-VHF.
הטלוויזיות הישנות.
זה כמו ה-AM שפעם היה ברדיו. אוקיי, אז זה הדבר שעבר מן העולם. ייתכן מאוד שאנחנו הולכים במסלול שתחנות הלוויין, גם הן הולכות אל התיישנות, כשמה שיחליף אותם זה האינטרנט פלוס הסלולרי.
אז מה הפתרון? אנחנו נסיים במשהו קצת אופטימי. מה הפתרון של דוקטור מרדכי קדר לאל-ג'זירה? אל-ג'זירה, כפי שדיברנו, אנחנו נחלק את השיחה לשתיים לדעתי, נעלה אותה באותו זמן, אבל שני פרקים, מי שהגיע עד עכשיו כמובן יודע את זה, מה הפתרון של דוקטור מרדכי קדר אל-ג'זירה, שבאמת נתנו לה פה נפח מאוד גדול, לכוח שלה, להשפעה שלה, לנבוט שהיא עושה על מדינות ערב וגם לא, מה הפתרון שלנו, אנחנו 2021, מודרני ביותר, אנחנו לא מחפשים עכשיו עיתון שנזרק בדלת, ומישהו יקרא או לא יקרא, אולי הכלב יאכל את העיתון ואת השיעורי בית, מה הפתרון של דוקטור מרדכי קדר להתמודד, אנחנו ישראל, עם אל-ג'זירה?
להקים אתרים, להקים אפליקציות במדיה חברתית, דפי פייסבוק, דפי טוויטר, להיות נוכחים שם, בערבית, לא באנגלית ולא בעברית ודאי, ולהיכנס לשדה המערכה שבו נמצאים היום, שבו נמצאות המערכות, כי הטלוויזיה פחות ופחות משפיעה. נכון, עדיין יש לה השפעה, כי הטלוויזיה נכנסה למדיה החברתית, באמצעות יוטיוב למשל.
כדי לשרוד.
סטרימינג, כן. אז לא ספק, צריך להיות שם. תראה, יש בישראל כל מיני יוזמות כאלו. יש לך את ILTV, יש לך את אפליקציה ששמה ניוזראל, שלשם הגילוי הנאות, אני סגן נשיא שלה. זו אפליקציה שנותנת חדשות על ישראל, על העולם הערבי. בשלב זה, שאנחנו מדברים, היא רק באנגלית. אפשר לעשות לה אפליקציה מקבילה, העתק בערבית, צרפתית, ספרדית, כן, רוסית, ימנית, כל שפה אפשר לעשות לה, ואז היא תשדר את ה... כי זה היום מה שאנשים, לשם הם הולכים, עדיין לא עזבו את תחנות הלוויין, אבל בהחלט יש היום הרבה מאוד אנשים, בעיקר צעירים, שהעולם שלהם מסתובב סביב הטלפון הסלולרי. כל מה שהם יודעים זה מהטלפון הסלולרי. כל המושגים שלהם, והתמיכה וההתנגדות והכל, הכל מהטלפון הסלולרי.
אני משער שרבים ממאזינים שלנו כרגע, מאזינים לנו דרך האפליקציות של הטלפון הסלולרי.
כן, הנה לך. אז היות שכך, והטלוויזיה בבית הופכת לאט לאט להיות מיושנת, אז שמה צריך להיכנס לשדה החדש, עם אפליקציות, עם אתרי אינטרנט, דפי פייסבוק, משתמשי טוויטר, אינסטגרם, כל הדברים, להיות שם. ישראל חייבת להיות שם, ישראלים צריכים להיכנס לשם, בשביל להגן על המדינה האחת והיחידה שיש להם, כי אין לנו לא ארץ אחרת ולא מדינה אחרת.
דוקטור מרדכי קדר, שיהיה לנו חורף טוב, תודה רבה על הזמן של שני הפרקים הרציפים שהקלטנו כרגע, שתהיה שבת שלום, ושוב, תודה רבה, היה מאוד מעניין, מרתק.
תודה.
האזנתם לחלק השני של פרק 9 של אוסקוט, ההסקט, פודקאסט של נועם בנט. אם הגעתם עד לפה, אתם בטח כבר רגילים שאני אשמח לשאלות, תגובות, הערות, חידודים לי, או לדוקטור קדר על הפרק ששמעתם על אל-ג'זירה, קטר והתקשורת הערבית. שיהיה לנו חורף טוב, ושיהיה לכם אחלה של יום.